נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. לשידור מוזמנים לחיי כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר כל חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
מאזיני כל חיי היקרים, שש דקות לאחר חצות ואנו נפגשים בסייעתא דשמיא לעוד תוכנית של נפש החיים. העורך ומפיק אותנו, העורך והמפיק האגדי שלמה פולק, על הביצוע הטכני המאסטר הטכנאי רועי כהן, ואלו השעתיים הקרובות, שעתיים שלכם המאזינים. אתם מטלפנים על מספרי הטלפון שהתפרסמו והתפרסמו כאן, ומוזמנים לשוחח איתנו על כל מה שרק תרצו, תרצו לשאול, לשתף, לבקש, או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם, אתם מוזמנים לעשות זאת, ואנו בסייעתא דשמיא, ורק בסייעתא דשמיא. עם המון סייעתא דשמיא, נשתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע. אנחנו ממש ברגע זה יוצאים לדרך. נשוב ונדגיש כי כל השירים המושמעים כאן בימים אלו אך ורק ווקלים, עקב ימי החורבן שאנו מציינים שלושת השבועות. למרות שהדברים ידועים, מחובתי לומר זאת, השירים הם רק ווקלים.
נפשי חמדה בצל ידך, אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודך. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל
כמובן אומרים לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום, עשיתי לשאול שאלה לגבי מידות של בחור בפגישות שידוכים. אני מתלבטת, כאילו הכוונה שניסיתי עם איזשהו בחור, אבל הוא היה הכל מאוד נחמד, בשיחה נעימה והכל נפלא ומדהים, אבל הרגשתי שהגאווה, מידת הגאווה היא בולטת. עכשיו, גאווה זה לא מילה קטנה וזהו, זה משהו גדול שבמהלך חיי נישואים יכול להיות משהו מאוד קשה מאוד.
נכון מאוד.
אז השאלה אם זה בי, שאני רואה את זה, ואני פגומה, כמובן שאני פגומה, אבל אם שמתי לב, איך, כאילו, איך בודקים את זה, איך שמים לב יותר.
תראי, ברגע שאת חושדת שיש בו גאווה, אז כמו באמת שאת מציינת, זה באמת דבר מאוד מאוד קשה לחיי נישואין. זה קשה בכלל לחיות בסביבתו של אדם גאוותן, אבל בנישואין זה עוד יותר קשה. ומה שאת צריכה לעשות, זה דבר מאוד מאוד פשוט. את תוך כדי הפגישות או השיחות, תנסי לגוע בכל מיני נקודות, גם של דיונים, וגם לשאול אותו מה קורה אם אתה אומר משהו, ובסוף מסתבר שאתה לא צודק. תביא אותו לכל מיני פינות, לא בתור מחקר, לא בתור מבחן. בן אדם מרגיש שבוחנים אותו, להיות משוחחים על כל מיני דברים, לראות אם הוא יודע גם להקשיב למישהו אחר. אדם שהוא גאוותן, קשה לו לקבל דעה של מישהו אחר. קשה לו להקשיב למישהו אחר. את יודעת, כנסי איתו לדיונים אפילו שהם לא מעניינים אותך, זה לא משנה באיזה תחום, פוליטיים, רוחניים, השקפתיים, ותגידי דברים לא בכך שאת מסכימה איתם, רק בשביל לראות את התגובה. אדם שהוא בעל מידות, גם כשהוא חושב שהשני טועה, הוא מקשיב לו, הוא תראה, נכון, יכול להיות, אבל אפשר גם לחשוב אחרת. ככה מדבר אדם בעל מידות. אדם שהוא גאוותן, אוי, מה פתאום, זה לא נכון, זה מאיפה לקחת את זה, מה שטויות האלה. תגובה של אדם שהוא, קוראים לזה היום ברחוב, מחזיק מעצמו, קוראים שזה סיגן יותר אף על עצמו, yeah. מרגיש את עצמו. זה תגובות שהוא לא יכול לשלוט בהן. לכן, לא לעשות את זה במבחן ישיר, אלא תוך כדי שיח. לגולל שיחות, לחשוב, להבין, לדבר אפילו בעקיפין, ממש בעקיפין, על דברים של... שכאילו יש דברים שלראות בן אדם שהוא גאוותה, זה כזה דבר לא נעים. להגיד לנו שיחה מהצד. לראות תגובות, לבדוק הקשבה, לראות איך הוא מגיב כשלא מסכימים איתו. לתת לו כל מיני זוויות, ותאמיני לי שמידות זה משהו שקשה, קשה להסתיר. נותן לדבר, לא נותן לדבר, יודע להכיל, לא יודע להכיל.
מבחינת הקשבה היה דווקא בסדר גמור, אבל כאילו הוא שיבח את עצמו, אמר אני מוסר שיעור, אני עושה כך, אני כך.
זה עוד לא ראיה שהוא בעבטה, אני יכול להיות שהוא רוצה להרשים אותך, אתם בפגישות, הוא כנראה שהוא מאוד רוצה אותך, וזה לגיטימי. אדם שמדבר על...
אני ואני ואני.
שוב, בדיוק, המינונים מאוד חשובים, אני לא הייתי בפגישה שלכם, אין ספק שיותר מדי אני, זה דבר לא בריא. ואני אומר, עדיין להסיק מסקנה מזה שבחור בא לפגישה ורצה להרשים, וזה לגיטימי שבחור רוצה להרשים. מפרט אם הוא כנראה מחליט שהוא רוצה אותך, זה תחשבי שהוא מלמד. זה עדיין לא ראה שהוא בעל גבר. שוב, ודאי שאדם הנוותן מיסודו ומבטל את עצמו לא היה מדבר ככה, אבל זה עדיין לא אומר שהוא לוקה במידת הגבר. יש הרבה אנשים, בעיקר בפגישות, שחשוב להם שיבינו מי הם, הרי בסוף אנחנו... הרי בשידוכים, הפגישות הן מתומצתות, ענייניות, הרי לא יוצאים ביחד כמה שבועות או כמה חודשים נפגשים, פגישה, 2, 3, 4, 5. אז אנשים רוצים בפרט בפגישות השונות להרשים. נכון, ולשמוע בשעה וחצי, שעתיים, 20 פעמים אני, זה קצת צורם וקצת מחשיד ובצדק. ולכן, אני אומר, הבעל גאווה לא נבחן דווקא בזה שהוא מספר על עצמו. זה יכול להיות אנשים צנועים, אבל שרוצים, מגיעים למשל למקום עבודה, או לשידוך, או למקום שחשוב להם להרשים. או שאפילו ידריכו אותם, תמכרו את עצמכם, שידעו, אני לא יודע, יש הרבה אנשים שגם מתאים בהדרכות שלהם. לא מזמן הייתי מעורב גם כן באיזה סיפור שמסתבר שמי שהדריכו עשה את הטעות, ובכלל הבחורה עצמה בכלל אין לה שום בעיה, רק ידריך אותה לא להגיד ככה וכן להגיד ככה, והבחור בכלל לא הבין מה התקשורת. לפעמים יש כוח אחר שמעורב בו, ולכן דווקא לגולל שיח, לקחת דברים לכיוונים אחרים, לדון על דברים, להגיד דברים הפוכים ממנו, רק בשביל לראות תגובה.
גם עוד משהו, שכשאני דיברתי, כשהוא דיבר, אני הקשבתי לו, ואמרתי, כן, יפה, אשריך, כל הכבוד, וכו' וכו', אבל כשאני דיברתי, זה הסתיים באוקיי, טוב, ואלה, אני, ואני, ואני, וגם עוד משהו שגם...
שוב, אני שוב אנסה להעיר את עינייך. גם התגובה מהסוג הזה לא מעידה בכך על גאווה, משום שגברים מטבעם, הקשבה שלהם היא מאוד טוטלית. זאת אומרת, אישה כשהיא מקשיבה, אז חלק מהקשבה שלה זה תגובות. וואי, מקסים, גם אני, איזה יופי, מרגש.
להענים את הזמן, זה לא...
אבל ככה אישה מדברת בטבעה, וגם אחרי ניסויים זה ככה, זה לא משתנה לגברים. המקסימום שהם נגידו זה יפה. זה עדיין לא מראה על גאווה. שוב, איך הוא מקשיב? הוא מקשיב באמת, הוא מתרכז במה שאת אומרת, חשוב לו לשמוע מה את אומרת. ואני דווקא לא מדבר על דברים של סיפורים שאת מספרת, אלא דווקא להגיע לאיזשהו דיון. דווקא לדבר על משהו אפילו סתמי, לאו דווקא רוחני, כמו שאמרתי. פוליטי או סתם על טבע או על חופשה או על בין הזמנים או על תחביבים, לא משנה על מה. ולשמוע אותו אומר משהו ולחלוק עליו. בעדינות, במכובדות. ולראות איך הוא מגיב על דבר כזה, הוא מבטל את הדעה של השני, הוא מוכן להקשיב, הוא אומר, תראי, יכול להיות, יש פה שני צדדים. שם הנבחן, אתה יודעת, אדם נידון דווקא ברגעים שהוא לא שם לב, שהוא פחות רשמי, שהוא תוך כדי שיח, תוך כדי ויכוח, תוך כדי מריבה, תוך כדי דיון, שם רואים מידות. נכנס לתוך הדברים, נותן לך להשלים, לא נותן לך להשלים, מיד מוכיח לחפור, אומר לא נכון, גם באיך חולקים יש גישה ויש סגנון. אדם שהוא בעל מידות, שוב, גם בהנחה ופגישות זה עדיין סוג של משחק, וזה נכון שזה לא ממש החיים. עדיין דברים שהם מושרשים אצל האדם, הוא לא מצליח להסתיר אותם. מבינה? ואם תעשי את המבדקים האלה ועדיין יהיה לך ספקות, אפשר לעלות רמה. מבינה שממש לא יהיה לשאול, תגיד מה קורה במקרה שאתה אומר משהו ו... מוכרחים לך שזה יהפוך אותך, אתה טיפוס שמה שמודה, שבא ואומר אולי... אבל זה כבר יותר אישי, צריך לחכות עם זה, זה מסוכן. אני חושב שוויכוח ודיון מעמיק, שאת מגישה צדדים הפוכים או צדדים שונים, ואת מנסה דווקא כן, איך אומרים, לנסות לראות תגובה של אדם שחושב אחרת ממנו. האם הוא מבטל, האם הוא יודע להכיל, האם הוא יודע לחשוב... שם זה יותר נבדק. אם גם שם תראי את הקרב על עצמו, מה שנקרא, אז יוכח לנו שגם כל סיפורי אני זה יכול להגיע מגאווה, אבל אם לא, לא הייתי לוקח מהסיפורים האלה עדיין את ההחלטה שהוא בעל גאווה.
כדאי לצאת לעוד פגישה.
כן, כן, פגישה ארוכה, ממושכת, מעמיקה, עם דיונים, עם סיפורים, רעיונות, ולספר סיפורים שאולי ככה הסיומת שלהם תהיה נתונה לדיון, ולראות איך הוא תופס את הדברים. דווקא מדברים, אתה יודע, דברים שבאים בהסך הדעת, לא מכוון.
כן. הוא אומר, אני חושב מעל כולם,
זה משפט שמדליק נורה אדומה יותר מכל מה שסיפרת.
כן, זה דווקא... הוא אומר, אני אוהב לחשוב, יש את כולם, ויש שאני חושב כאילו מעל כולם.
זה קצת יותר נשמע לא טוב מאשר אני מוסר שיעורים וכולי. אבל שוב, זה עדיין בעדינות, שימי פוקוס על הנקודה הזאת, בוודאי להמשיך עוד פגישה. זה פגישה, מה שנקרא, מכובדת, ארוכה, מלאת עומק, דיונים, ודווקא תנסי ככה, כשאת שמה עין על הנקודה הזו, יהיה לך יותר קל לזהות. אם למרות שאת מחפשת אותו, בלשון העם, לא תצליחי לתפוס אותו, אז כנראה לא באמת לוקה בגאווה, קצת מרגיש את עצמו, זה לא תמיד גרוע, שוב. הרי למה נקרא שמם של המידות, מידות?
כי שום מידה מסוימת.
כן, בדיוק, שום מידה אין פסול ולא פסול. זה הכל לשאלה של מינונים. הרי כן. גם הגמרא אומרת שתמיד חכם חייב שלו גאווה שמינית שבשמינית. אם גאווה, אדם שאין לו גאווה בכלל, אז הוא גם לא מרגיש את עצמו לכלום.
לא,
בוודאי,
בוודאי.
לכן אני אומר, חשוב לבדוק את המינון, ודווקא בשיחות הקראיות ובדיונים, או ויכוחים, או תזות, או מחשבות, או סיפורים, או אפילו לספר דברים על אנשים שתמיד הם צודקים, ואני חושב את עצמם לראות איך הוא מגיב על זה, האם הוא אומר נכון, מי שכל הזמן חושב את עצמו שהוא הכי הכי, זה ממש לא לעניין, או שהוא יגיד, תקשיב, מישהו באמת חכם, אז יש לו זכות להרגיש ככה. תורה תגובות, לומדים תגובות מבן אדם. ובעיקר להתפלל שהקדוש ברוך הוא יאיר לך את ה... ויפקח לך את העיניים, וידריך אותך בדרך הנכונה.
כן, ודאי, אלוואי, אמן, השם, תודה רבה.
בשורות טובות, לילה טוב, בהצלחה.
Today's gonna be a good day, no matter what comes down my way. 'Cause I've got something burning inside, and I've already made up my mind. Today's gonna be a good day, no matter what comes down my way. Today's gonna be a good day, no matter what comes down my way. 'Cause I've got something burning inside, and I've already made up my mind. I'll be okay. Sunshine clears the clouds away. Today's the day I'm gonna say, you keep tomorrow, I'll take today. Today's the day I'll be okay. Sunshine clears the clouds away. Today's the day I'm gonna pray to keep on singing as the music plays. Oh, 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 oh. יום טוב עם כל מה שיבוא, היום יהיה יום טוב עם כל מה שיבוא, כי אש בוערת בקרבי והשמחה בתוך ליבי. היום יהיה יום טוב עם כל מה שיבוא, היום יהיה יום טוב עם כל מה שיבוא, כי אש בוערת בקרבי השמחה בתוך ליבי. זה היום, זה המקום, שמיים נפתחו פתאום. זה היום, עמוק לנשום, עזוב מחר, כבר יש היום. זה היום, זה המקום, שמיים נפתחו פתאום. זה היום, אני אזרום, בואו ונשיר את הפזמון.
השיר הזה כמובן מוקדש לידידי דוד היקר.
Smile, I start my day, can't leave it till I'm on my way. All I got is just today, this one day I won't give away. With a smile I'm halfway there, say what they say, but I don't care. Can't get caught up in despair, all I need is just a prayer. עזוב מחר, כבר יש היום. זה היום, זה המקום, שמיים נפתחו פתאום. זה היום, אני אזרום, בואו ונשיר את הפזמון. Today's the day, I'm the okay. Sunshine clears the clouds away. Today's the day, I'm gonna say, you keep tomorrow, I'll take today. Today's the day, I'm the okay. Sunshine clears the clouds away. Today's the day, I'm gonna pray to keep on singing as the music plays. Oh, 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 oh. Yeah.
ואנו אומרים לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
הלו? הרב?
כן, בבקשה.
אני שואלת הרב, מה עושים עם בלבול וחוסר סדר במחשבות? שפתאום זה נהיה וזה כבר תקופה ארוכה וזה כאילו לא מפסיק. וזה עושה אותי מאוד לא פועלת ולא כאילו מאוד עם עצמי. ובאמת, מה עושים בכזה מצב?
בסקר.
אני פועה בת 17 גדולה, כאילו זה לא מצב שאמור להיות ו... כולם אומרים לי את זה, ואין לי, לא יודעת, אין הסבר.
זה קרה פתאום?
אולי בהדרגתיות, אבל כאילו זה המצב עכשיו.
כמה זמן? זה את מרגישה שאת לא מיוצבת, או מבולבלת, או לא מפוקסת?
אולי חצי שנה.
את ניסית ללכת לאיזשהו אבחון או בדיקה?
לא.
אז קודם כל צריך לבדוק... סתם יכול להיות שיש איזה משהו משהו גופני בכלל. דבר שני, את יודעת בעצמך אם יש משהו שמאוד מעיק עלייך, או מעמיס עלייך, או מטלטל לך את המחשבה, או שאין דבר כזה. אם לא קרה משהו בתקופה האחרונה שאמור לטלטל את מחשבתך, או להלחיץ אותך, או להדאיג אותך, כדאי שתלכי להיבדק, או לקבל אבחון כלשהו. יכול להיות שזה משהו רפואי, לא משהו מפחיד אמנם, אבל אלא אם כן את יודעת להצביע על משהו שמאוד מאוד מאוד עד גיל, בוא נגיד שעד לפני חצי שנה הכל היה בסדר, את מפוקסת, מסודרת, מחשבות, הכל.
אני גם עכשיו מוקפת ומסודרת, כאילו.
אז מה הבעיה?
אני לא יודעת.
לא, אז תגדירי.
תמיד הייתי אחת יותר אולי חושבת, אבל לא ברמות האלה של, לא יודעת, כאילו, זה מאוד, לא יודעת, אולי אדיש, לא יודעת, לא יודעת.
מה את מרגישה? שאת לא מצליחה לעשות מה? את לא מצליחה להתרכז, ללמוד, לכתוב, מה? מה פתאום, אמרת שפתאום לא, שאת לא עושה כלום.
לא, זה כאילו, בקטע של לפעול, כאילו, כמו שפעלתי קודם.
במה? באיזה תחום?
לא יודעת. דוגמה, אם פעם נגיד היה תוכנית או אירוע או, או כל מיני דברים שהיו בתיכון וזה, והייתי מגיעה וכאילו פועלת כמו כולם, עכשיו כאילו אני לא יותר עם עצמי כזה ופחות עם החברות ו...
רק באירוע או סתם את פחות עם חברות יותר מסוגרת עם עצמך?
לא, זה דוגמה שהבאתי לרב, זה גם בלי קשר, גם כאילו באופן כללי.
באופן כללי את יותר אוהבת להיות מסוגרת בתקופה האחרונה?
זה המציאות, אני לא אוהבת את זה. זה המציאות.
זה מה שקורה, את עייפה יותר מדי, מרגישה חוסר כוח?
לא. זה גורם לי, כאילו, זה ממילא כבר, כאילו, זה כל המחשבות האלה סוחטות כוח. אבל כאילו לא...
מחשבות של מה? של מה קרה לך? של מה פתאום את כזאת?
לא יודעת, לא על החיים, לא יודעת, כל מיני מחשבות, אני לא...
את מרגישה שהשינוי שאת מדברת עליו פוגע לך בחיי היומיום?
כן, בטח.
אז אני שואל, במה? פחות מה עושה? אם נושא, מנסה להתמקד עליו?
פועלת, תפעול, פחות פועלת, זה העיקר.
מה, בבית, בקניות, באוכל, במה את פחות פועלת?
הכל, הכל. ודוגמה שהבאתי זה באירועים, חברות וזה.
תראי, על פניו, אם לא עברת שום איזשהו מקרה, או ששום דבר באופן מיוחד מטריד אותך מאוד, או מלחיץ אותך מאוד, או שקרה משהו במשפחה מסביבך שמאוד יושב עלייך, אז אין לזה הצדקה, וכדאי כן לעשות איזשהו אבחון או בדיקה. יכול להיות פתאום חוסר ברזל או משהו, אני לא יודע, דברים אפילו יכול להיות ממש גופניים שמשפיעים. בלוטת תריס, יש הרבה דברים
ש... אני יכולה דקה להגיד שהיה משהו והתגברתי עליו ברוך השם, וברור עם אנשים וזה, והתגברתי, וכאילו באמת עברתי זה, אפילו כאילו אז היה מצב ממש מעולה, כאילו איך שאני תפקדתי, פתאום עכשיו כאילו נהיה משהו, כאילו נהייתי כזאת.
אוקיי, אז קצת משנה את התמונה, ואני רוצה להגיד לך משהו, סתם חשוב שתדעי, ומי שמקשיב לנו גם כדאי שידע את זה, הרבה פעמים שבן אדם עובר משהו, וכרגע לא משנה מה הוא, ואני לא רוצה שתפרטי, גם אם בשעת המעשה, או בשעת האירוע, או בשעת הקושי, או בשעת הניסיון, או בשעת לא משנה מה, האדם היה חזק, ומה שנקרא שרד את זה, או צלח את זה, יש סיכוי מאוד מאוד גדול שתקופה לאחר מכן יגיע מה שנקרא הסימפטומים, התולדות של זה.
על המחשבות שלי עכשיו, והחוסר של זה, זה לא יושב על זה, כאילו, זה בכלל לא קשור, אני לא חושבת בכלל.
לא, זה לא חייב להיות קשור, נכון. לא, זה לא חייב להיות קשור. זה יכול לתת איזשהו בום, צניחה, ואז המחשבות בכלל לפות על משהו אחר, אבל אני לא יודע על מה את מדברת, אני גם לא רוצה שתגידי, אבל אם זה משהו מספיק משמעותי, למרות שצלחת אותו, זה יכול לתת את אותותיו מאוחר יותר, בתקופה של כמה חודשים. אז כן הייתי ממליץ איזה מפגש אחד או שניים עם פסיכולוגית אפילו, לא להיבהל מהמילה הזאת. יכול להיות שהחוויה שעברת, למרות שהיית חזקה בשעת מעשה, נתן לך איזושהי התעלתה נפשית, שהיום נוטלת את אותותיה, ואת פשוט משלמת על זה מחיר, ואין טעם שתשלמי על זה מחיר סתם, אפשר לטפל בזה בשני מפגשים.
אוקיי, עכשיו אסתם משהו לעצמי, כאילו, מה אני יכולה לעשות עם זה? בסדר, אני אשב, אחשוב, אדבר וזה, אבל מה אני יכולה לעצמי לעשות?
אני לא כל כך יכול להגיד לך מה את יכולה לעשות, לא משום שאין לי מה לומר לך, אלא כי אני חושב שאם זה אכן נכון ש... הדברים או הדבר שסיפרת השפיע עלייך, אז את צריכה באמת עזרה מקצועית ולא תרגילים בבית.
כן, אבל אוקיי, אבל אני מבינה, אבל כאילו בלי קשר לזה, אין משהו שאני יכולה לעשות? משהו? בתוספת?
לא, זה לא, אני אסביר לך גם למה. זה לא שאת עשית משהו לא בסדר, או שאת לא מספיק חרוצה ואת צריכה להתחיל לעבוד על זה. זה משהו שיותר חזק, זה משהו פנימי. את רואה שזה מרגיז אותך המצב. ואת לא רוצה שזה יהיה וזה ככה. כשקורא לבן אדם משהו נגד רצונו, זה אומר שזה יותר חזק ממנו. וכשמשהו יותר חזק ממני, זה אומר שהוא לא בשליטתי. זה לא אני בעצם. זה בינה, אם היית אומרת לי, תשמע, קשה לי לקום בבוקר, או פתאום אני מגישה שאני כוח ללכת לעשות קניות, אפשר לעשות תרגילים, אפשר. זה לא נמצא שם. נמצאת באיזשהו מיקום, באיזושהי סיטואציה שהיא לא נוחה לך, שהיא אפילו מרגיזה אותך שאת שם. מטריד אותך למה את נמצאת במצב כזה, ובכל זאת את שם. זאת אומרת, זה משהו הרבה יותר פנימי, ולכן אני, הפוך, אני מקל מעליך. זה לא משהו שקשור לעשייה שלך, זה לא משהו שאת לא בסדר. מבינה? לכן אין פה איזשהו תרגיל או משהו. זה לא קשה להתפקד, אני לא יודעת לך לתחלטות. יש הרבה דברים שאפשר לעבוד איתם עם כל מיני תרגילים. זה לא נמצא שם.
אוקיי, טוב, אני מבינה. תודה.
בשורות טובות ולילה טוב. הצלחה.
הצלחה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחיי כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר כל חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400. עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ. עוברים
עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות ייעודיות של מזגנים, המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מזגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המזגן. תנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מזגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
יש חופשה ויש חופשת קיץ מפנקת. במלון הפאר לאונרדו ירושלים מבית רשת מלונות פתל. מבצעים והנחות בחבילות נופש לאמצע שבוע ולשבתות. כל המוצרים בחשרות מעודרת, רחצה נפרדת והכל במרחק הליכה מהכותל המערבי. ועכשיו, כניסה חינם לאתרים נבחרים במתנה למזמינים שני לילות. אז למה אתם מחכים? התקשרו עכשיו, כוכבית 3222, רשת מלונות פתל, כוכבית 3222. אל תתפשרו על החופשה שלכם.
אלתר ספרים, כל הציוד לבית הספר בלחיצת כפתור. השנה לא צריך להתרוצץ עד שמשיגים את כל הספרים והציוד. מזמינים באתר, ביישומון, במייל או בפקס, והחבילה מגיעה עליכם הביתה. אלתר ספרים, חוויית קנייה מעולם אחר. 1-599-554949. משלוחים לכל הארץ. 1-599-554949.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים אחרונים בחודש אלול. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
עוד תוצאות מסקר ההורים הגדול שערכנו, ושימו לב, 54% מההורים שמחזיקים בסמארטפון לצורכי פרנסה שומרים עליו תחזיקו חזק עם סיסמה. שמעתם? כן, יש הורים שעדיין חושים שילדים לא יודעים לקלוט את הסיסמה, או שהם פשוט לא שמרו על הדרן.
מצטרפים עכשיו להדרן, כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל, גם חכם וגם שמור.
כשיש הדרן, לא צריך סיסמה.
בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
כל המשפחה חוגגת עם גולפן בשטח. מתניעים בכניסה לבית חלקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. מפרטים והזמנות, חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחיי כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר כל חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
שבנו אליכם לאחר הפרסומות, ולכל אלו ששואלים בהפקה עם הטלפונים, אז באמת עונים לכל אחד, זה לוקח כמה דקות, יש כמה באמת עומס על הקווים. בעזרת השם, לאט לאט נשתדל להגיע לכל מי שמעוניין, מה שלא נספיק, אם ירצה השם, ובעזרת השם בשבוע הבא. ואנו אומרים לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
שלום, לילה טוב.
כן, בבקשה.
כבוד הרב, אני מתחזקת, אני נשואה. יש לי ילדים. בשנה האחרונה התחלתי גם לשמור שבת. בעלי נשאר חילוני. וזה מאוד מאוד מקשה על הזוגיות שלנו, ומכניס אותנו להמון משברים, ו... המון קושי בעניין של חינוך הילדים והתנהלות המשפחה. ורציתי לשאול אותך מה אפשר לעשות. אני מרגישה שהפערים הם מאוד מאוד מתעצמים, כי הם נהיים פערים שהם רוחניים. אנחנו יכולים לדבר על נושא והוא שומע משהו אחד, ואני לגמרי שומעת עולם אחר באותו משפט. וזה מאוד מאוד, נהיה מאוד קשה.
אוקיי, אז ראשית כל, יישר כוח לך, ובאמת מרגיש לשמוע את הצעדים שאת עושה לקראת בורא עולם, ושרייך ואשר חלקך שבורא עולם ייתן לך את הכוחות להמשיך הלאה, להתעלות ולהתחזק. ובאמת, מקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, וכל הכבוד. דבר שני, אכן מדובר בפרויקט מאוד מאוד מורכב. אנשים ש... מתחזקים תוך כדי נישואים ותוך כדי הורות, יש ילדים, זה באמת נותן הרבה השלכות גם על זוגיות וגם על חינוך הילדים, וצריך לזכור שהמהלך הוא מורכב, אבל הוא מהלך שכשהוא יצלח ונעשה אותו נכון, אז לא חיזקנו בן אדם אחד, אלא חיזקנו משפחה שלמה שבעזרת השם תביא דורות שלמים של אנשים יראים. ולכן צריך הרבה הרבה לנשום עמוק, מה שנקרא. ואין עוד דומה תהליך של בחור או בחורה שחוזרים בתשובה ומתחזקים לבין אנשים נשואים, הורים לילדים שמתחזקים. כי מטבע הדברים, גם הבעל וגם הילדים שהיו עד זמן מסוים רגילים לחיות באורח חיים מסוים, פתאום נפגשים עם מפגשים אחרים וסוג של אורח חיים שמשתנה, וזה מורכב. לך זה הרבה יותר פשוט במובן, משום שאת עושה את זה מתוך הבנה, מתוך תודה, מתוך רצון, מתוך שאיפה, מתוך דבקות הבורא, ומי שלא שם, גם אם הוא נגרר, הוא נגרר כי אין לו ברירה. אז קודם כל, הדבר הבסיסי זה להבין שניצב בפנינו אתגר מאוד גדול, ולכן צריך לקחת נשימה מאוד עמוקה, אבל זה שווה ומשתלם, כי בסוף אנחנו נוביל מהפך של משפחה. זה הדבר הראשון, המודעות למורכבות. הדבר השני שהוא חשוב עוד יותר, זה כשאחד מבני הזוג מתחזק, לא לקיים שיח בין בני הזוג בשלב הראשון על נושא אמונה, השקפה, רוחניות ודת. השיח הזה לא צריך להיות על השולחן. על השולחן צריך להיות שיח משפחתי, זוגי, ענייני, של החיים, כל דבר למעט דת, משום שכאשר עולים דיונים רוחניים ותפיסת עולמך היא מזווית אחת, כי ברוך השם זכית לראות את האור, ובעלך עדיין לא זכה, בזאת השם יהיה שם בדרך ובקרוב, אז מטבע הדברים מתפתחים דיונים שהופכים את זה למריבות, והמריבות בעצם מקלקלות את השורה ואת הזוגיות. אם בעלך נמצא במקום שהוא מכבד את דרכך, אבל כרגע לא מעוניין לעשות את הצעדים שלו, הניחי לו. דברי איתו על הכל, על קניות, על פוליטיקה, על אוכל, על זוגיות, על אהבה, על החיים, על הכל, על הכל. לא על דת. אל תפתחי דיונים.
אני לא לוחצת עליו בכלל.
לא, לא עניין של לחוץ. רק לא ללחוץ, גם לא מדבר על דיונים.
אני בכלל לא מצפה ממנו לשום דבר בעניין הזה, אני גם התייעצתי על כך עם איזשהו רב בנושא הזה, ובאמת הוא הנחה אותי, כמו שאתה אומר, להניח לו, זאת אומרת, שאם אני עושה משהו זה בסדר, לא להעיר לו, לא לצפות ממנו.
נכון. לא, גם לא, אני אומר...
הבעיה היא שזה פוגש אותנו בהחלטות בחיים שנוגעות לזה, למשל חינוך הילדים. אני עכשיו צריכה לרשום את ה... הייתי צריכה לרשום את הבן שלי לגן עירייה, ואני בעל כורחו של בעלי רשמתי אותו לגן ממלכתי דתי, וזה כל כך לא תואם את האורח חיים של בעלי.
גן ממלכתי דתי, ובעלך רצה לגן?
גן רגיל, לא, זאת אומרת ממלכתי, לא ממלכתי דתי.
הבנתי. וזה יצר ביניכם איזושהי תקלה קשה, הנושא הזה?
זה יוצר, זאת אומרת, זו תקלה שקיימת וצפה כל פעם בשיחה כזאת או אחרת.
זה ודאי.
הוא לא מצליח לדמיין ולתאר את הבן שלו עם, עם ציצית וכיפה ו, והולך, ל, והולך לגן ולומד תפילות ולומד תכנים שהם תורניים, שביום שבת מדי פעם הוא לוקח אותו איתו לנסיעות לחברים או למשפחה.
ואת מבינה שאת הסיבה שקשה לבעלך לדמיין את הבן שלך עם ציצית וכיפה?
אני מאוד מבינה, אבל אני מרגישה באינטואיציה שלי שאני צריכה להיות עם שתי רגליים אחוריות על חינוך תורני לילדים שלי, אבל מצד שני אני לא מצליחה להכניס את ההחלטה הזו לזוגיות שלנו ולגרום לזוגיות להתקיים בשלום סביב ההחלטה הזאת.
נכון, וזה גם לא ילך כל עוד שתעמדי על הרגליים האחוריות, משום שברגע שזה יהפך לעמדה וויכוח, אז האמת לא תהיה מעניינת. זה יתחיל כיפופי ידיים. אני רוצה לשאול שאלה בסיסית, לפני שאני עונה לך ספציפית על הגן, למשל. יש מישהי או מישהו שמלווה אותך באופן קבוע על כל צעד ושאל שאת עושה?
לא.
אז זה כבר לא טוב. דבר ראשון שאת צריכה זה ייעוץ והכוונה, מישהו מעולם התשובה, או מישהו שמבין בחזרה בתשובה, או מישהו שעבר את התהליך הזה, אני אסביר לך גם למה. זה יפגוש אותך בעוד הרבה מקומות שאת אפילו לא מדמיינת. שאני ואת לא יכולים עכשיו לעמוד ולהגיד מתי זה יקרה, אבל זה יפגוש, משום שזה באמת עולמות אחרים שנפגשים. ולכן, קודם כל צריך לקחת לעצמנו מישהי, סלש מישהו, שעבר את התהליך הזה, שנמצא שם, שיודע איך עושים את זה, שצלח את זה. משום שזה פרויקט כמו פרויקט בכל דבר. אני לא חושב ששווה להקריב את הזוגיות בשביל חינוך הילדים, ולא נכון להקריב את חינוך הילדים בשביל הזוגיות. זה מה שנקרא, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. יכול להיות שאם היית מתייעצת עם איש מקצוע, או אדם שעבר את זה, היום אמר לך, תקשיבי, אל תתקשי על גן ממלכתי דתי, לא יקרה כלום אם עוד של הילד יהיה בגן ממלכתי, לא יקרה לו שום דבר, לא ינזק. בשנה הזאת תביא לבעליך הרבה אהבה, הרבה שינוי לטובה, יכול להיות שהוא פתאום יבחר בזה, הוא פתאום יסכים איתך. אני לא אומר שזאת התשובה, אני אומר, יכול להיות שזאת הייתה התשובה. לכן הדבר הראשון והחשוב זה לא לעלות כל הזמן למוקשים, אלא זה קודם כל לקבל הדרכה. קודם כל לחבור למישהו שעבר את התהליך הזה, למישהו שנמצא בתהליך, למישהו שהדריך אנשים לתהליך. אני יכול לתת לך גם כמה הצעות אם תרצי, מתחת לשידור של כמה אנשים שישמחו לעזור לך, שהם בעצמם עברו את התהליך הזה. ולדעת שצריכים לקחת הרבה אוויר, אבל שווה לקחת הרבה אוויר, כי אם אנחנו נעשה את זה נכון, אנחנו נציל זוגיות, חינוך ילדים, בית, והבית כולו בזאת השם ישוב התורה המצוות. אם נעשה את זה עם סוג של רגליים אחוריות, או כיפופי ידיים, אפילו שאנחנו מנסים רק לטובה, בתחושה שוואי, אנחנו נאבד את הילד אם שנה בה הוא לא ילך עם ציצית. אז לא ילך בגיל 3-4 עם ציצית, לא יקרה שום דבר. הוא יכול להתחיל את החיים שלו בגיל 5, הוא ייכנס לתלמוד תורה טוב, אחרי שגם אבא וגם האמא יסכימו לזה. לכן אני אומר, שוב, אני נתפס לזה, וזו לא הנקודה המרכזית, יש הרבה נקודות עליהן שעופפות אתכם. בראש ובראשונה זה ליווי והדרכה. משום שעל כל דבר יהיה לכם דיון כזה. ולכן כשאני אמרתי לא לעלות דיונים, התכוונתי גם לתחום הזה. בוודאי שלא ללחוץ על בעליך לחזור בתשובה, בוודאי שלא ללחוץ על בעליך לשמור שבת, זה לא השלב. איך אומרים, תעשי את זה את בעצמך, והכי טוב שאת יכולה, הפוך, תראי לו שככל שאת יותר מתחזקת, את אישה טובה יותר, הוא מרוויח מזה יותר, את פחות כועסת, כי את מחוברת יותר לתורה, אז יש לך שליטה על מידות, את יותר מכבדת, כי את יותר נכנסת למושג של יראת שמיים וקדושה, את יותר מכילה, כי את לומדת מוסר, ופתאום הטפטפת הזו תעשה לו, וואו, באמת אנשים שמתקרבים לבורא עולם טובים יותר, שולטים בעצמם יותר. לא חבל שאולי גם הילדים שלי יהיו כאלה, או אפילו אני. אני אומר את זה גם בעיקר לילדים.
אני מרגישה שאני מאמרת קצת על הילדים שלי.
את לא מאמרת, את לא מאמרת. האימור יכול לעשות, אם אנחנו לא עושים אותו נכון, הוא יכול לעשות את ההפך. את תתקשי על החינוך, וזה יכול חס ושלום להגיע לסף של פיצוץ, הוא ייכנס לעמדה. אני אפילו לא הולך רחוק, אני לא מדבר על פירוק בית. אני אפילו הולך איתך, מה שנקרא, הבית יישאר נגיד. אבל הוא התבצר בעמדתו כי הלכת בכוח, ואגו יש לכל אחד, ואז על כל כיפה וציצית או גמרה שתרצי שילד ילמד, הוא ידאג להכיל אותו משהו שאת לא תאהבי, או להסיע אותו במקומו שאת לא תרצי, והילד יצא מתוסבך, לא חילוני ולא דתי, אלא משוגע. וזה מחיר ששניכם תשלמו וחבל. ואני אומר לך שכשהבית רגוע ומכיל, אז גם אם ילד מתחיל לתהליך בגיל 5 או 6, לא יתהפכו השמיים. גיל חינוך לפי חז"ל מתחיל בגיל 6. עד גיל 6 אפילו זה לא נקרא גיל חינוך. זה שיש כל מיני מנהגים טובים, של כיפות, של חלקה, של ציצית, זה נחמד שהבית תקין והכל דתי והכל על אדני התורה ואווירה והכל בסדר. רק כשיש ויכוחים, לא תמיד שווה לנו ללחם, גם אם הצודק שחינוך הילדים זה הכל וזה החיים שלנו, אבל בעצם אנחנו נלחמים כביכול למענם, ואנחנו יכולים להרוס להם את זה. כי ביום שבא לך ייכנס לפינה, וירגיש שאת מדי פתאום תופסת את הילדים לכיוון מסוים, והוא יקבל מה שנקרא את הזווית שלו ואת העמדה שלו, הוא בשקט ובאלגנטיות ילחם בך. ועל כל גרם של טהרה שילד יאסוף, הוא ידאג לו לגרם אחר הפוך. וזה לא טוב לאף אחד. בטח לא טוב לילד. לפעמים עדיף שילד ילמד בגן שאינו דתי, אבל ייכנס לבית חם ומלטף ומכיל, שאמא מטפטפת פה זמירות, פה קידוש, פה נשיקה למזוזה, פה שמה ישראל. מה ששילד ילמד בגן דתי, הוא לבוא לבית שהוא מלא תחכים ומלא משיכות, ואבא יסחוב אותו לפה, והוא ילמד בגן שאסור לנסוע בשבת, אבל אבא שלו לוקח אותו לסוף. את מבינה את הקונפליקטים? ולכן... זהו, לכן האלף בית, זה לא להיות בלחץ, לא להיבהל שהזמן נגדך, לא להרגיש שהשמיים נופלים, לא להרגיש אם מחר הילד לא נמצא בתלמוד תורה, אז הילד שלך לא יהיה בן תורה, ממש לא. לקחת את זה מאוד איתי, מאוד עם אורך רוח, מאוד עם נשימה עמוקה, מאוד לכבד את בעלך עוד יותר מפעם, כדי שבתת מודע להעביר לו מסרים, החיזוק שלי בסוף ירוויח לך אישה טובה יותר, ומי שיותר מתקרב לבורא עולם הוא איש הרבה יותר טוב ורגוע, ומה שנקרא בטפטוף איתי, בלי לדבר איתו מילה על תשובה, בלי לדבר איתו מילה על קדושה, על כלום, פתאום הוא יראה כמה את מוערת בשבת, וכמה את רגועה בשבת, וכמה את בשביל לא בשבת, וכמה את בשביל הילדים בשבת, ויגיד, וואי, דווקא השבת הזאת היא משהו נכון, היא משהו משפחתי, היא משהו טוב.
אם הוא לא יגיד את זה, אם הילד מגיע לגיל חינוך, ומגיע לגיל 20, ומגיע ל... לא יודעת מה, כבר לגיל 20, ובעלי לא אומר את זה.
אנחנו לא יכולים.
אני רואה, זאת אומרת, יש כאלה שחיים בזוגיות שאחד דתי ואחד לא, והם נשארים ככה חיים שלמים.
נכון, אבל יש הרבה סיפורים לכאן ולכאן. אפשר לקחת בסיפורים דוגמה. אנחנו מנסים לשאוף לו טוב ביותר, לכן אמרתי שהדבר הכי נכון, זאת הדרכה. הדרכה ממישהו סלש מישהי שעברו, שחוו, שנמצאים בטלטלה הזו. אני כבר לא מדבר על ארגונים כמו ערכים או לב לאחים, שזה העיסוק שלהם פרופר, אלא אפילו איש, אנשים שהיו בחוויה הזאת. אנשים שנמצאים בתוך זה, לאו דווקא מרצים או מייעצים, שמתוך חוויה אישית, תספרו לך מסיונות חיים אישיים. אני רק אומר לך, ברמת כותרת, קחי אוויר, אל תהי בלחץ. הלחץ יכול לקלקל לך את כל מה שאת מדמיינת. כי כשבעלך ייכנס לפינה וירגישו במלחמה שקטה, זה מחיר שהילדים שלך ישלמו. אל תהי בהיסטריה על כלום. קחי את הזמן. לאט לאט מה שיבוא בכיף ובאהבה וברגוע, משתלם פי כמה וכמה ממסלול, מלחץ, מטרות שיצבת לעצמך, זה יהיה ככה, ועד גיל כזה, לא. זה לא עובד עם כללים, זה עובד הרבה עם רגש, הרבה עם לב. עכשיו, סתם שאלה. את בעצמך התחלת להתחזק ולהתקרב דרך מישהו או מישהי מסוימים, או סתם מעצמך?
אני באה ממשפחה שהתחזקה בגדול,
ואני
חושבת שזה קשור אמא שלי תמיד שמרה שבת, ותמיד הייתה דתייה. אבא שלי... סוג של חזר בתשובה לפני כ-20 שנה, ואחותי גם חזרה בתשובה לפני עשור. אבל זה תהליך שלמרות שהייתי סביבו, חוויתי אותו רק בשנתיים האחרונות.
אבל לבד...
עקב סוג של התבוננות והתעוררות שלי מתוך שאלות של תורה ומדע.
אבל לא שאת לא מלווה באיזה רבנית או רב שעשה את זה, את התהליך, לבד את עושה את זה.
לא, לבד.
הבנתי. בעלך נראה לך אדם שילך אתכם, תלך איתך לאיזה סמינר, שאין מה לדבר.
לא הבנתי את השאלה.
בעלך טיפוס שילך איתך לאיזה סמינר של ערכים, נגיד?
לא.
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 הבנתי. טוב, מה שאת צריכה זה נטו מלווה או מלווה. אני יכולה לתת לך מתחת לשידור כמה שמות. את יכולה להגיד שאני הפניתי. ורק בליווי צמוד לאדם שמבין בתחום, שעבר את זה, תוכלי לעבור את זה יפה. ושוב אני אומר, לפני, גם אם את לא מתקשרת לאף אחד, גם אם את לא לוקחת מלווה, גם דבר אחד אני מבקש ממך ברמה הכי בסיסית. קחי אוויר, המון סבלנות. לא תמיד מה שנעשה כאן ועכשיו זה יקבע את עתידו של הילד, לפעמים להפך. בטח ובטח כשזה רגיש מהצד השני. נסי להשקיע הרבה הרבה במהפכה לטובה מצידך, כדי שגם אם בעלך לא יעשה שום שינוי, הוא עדיין יכיר ויעריך בתת מודע שלו מהי המשמעות של אנשים שקרובים לתורה. וכל דבר שיבוא בתהליך איתי ובטוח, יש לו הרבה יותר סיכוי הצלחה מאשר משהו שיקרה כאן ועכשיו. אני אומר את זה שוב ושוב, כי זה הכי חשוב. אני יודע את המשמעות של אנשים שמתחזקים עם בעלי תשובה, אני מסתובבים הרבה אנשים כאלה, ואני כאה בהם, ואני מעריץ שלהם, ואני מעריך אותם, ואני יודע מה הם עוברים, אבל מטבע הדברים כשהם בתהליך הזה, הם נמצאים באיזושהי אווירה, והאווירה הזאת, מה שנקרא, מחשמלת אותם, רוצים שכל המסביב גם יהיה מוקצה ומסודר, והם מתחילים להיות בלחץ הדברים, והם פועלים מתוך מה שנקרא, מתוך הבטן ופחות מתוך השכל והסבלנות, וזה בסוף מחיר יקר. ולכן קודם כל קחי אוויר, קחי את הזמן, שום דבר לא בלחץ, הכל רק מתוך אהבה וכיף. ככל שתהי הרבה יותר טובה ורגועה, יש דברים שדברים יגיעו ויכנסו הרבה יותר טוב ואיכותי. כי במלחמות כולם מפסידים. אין לי ספק ואני בטוח שאת גם מתפללת על זה שבעלך יום אחד יגיע לאן שאת מגיעה, ואם לא אז תתחילי. אבל כן אני אבקש ממך תישארי על הקו, אנחנו נסיים את השיחה, אנחנו נשמע כמה צלילים, אני אתן לך מספר טלפון או שניים של אנשים שאני בטוח שיעצו לך בתחום, כי הם עברו את התהליך הזה, וקחי אותם כמורה דרך. אפילו על שאלה מסוג של רישום, אפילו על שאלה של קייטנה, של חגים, של סביבה, של משפחה, של קשות, כל דבר הוא דיון, כל דבר הופך לדיון. אבל אם יש לך את שני הדברים המרכזיים שאת צריכה לזכור, שאת חייבת להיות הרבה יותר טובה ממי שאת, למרות שאת טובה, רק כדי שבן אדם יקלוט מה קורה לאדם שנכנס לתורה, שתיים, הרבה אורך רוח, הרבה אוויר, הרבה נשימה, וזאת השם יהיה לך ישועות.
תודה רבה לך.
אז תשארי על הקו, אני מיד אביא לך טלפונים, בסדר? בהצלחה.
תודה רבה. dum 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 dum
Bye. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחייג כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר קול חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
כל המשפחה חוגגת עם גולפן בשטח, מטמיעים בכניסה לבית חלקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. מפרטים והזמנות חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
עכשיו באדרן, הסדרה החדשה והכובשת מבית סמסונג במחירים ללא תחרות. גם שמור, גם איכותי ומתאים בדיוק בשבילך. מכשירי אדרן מבית סמסונג, בחשרות בית דין צדק בני ברק, כוכבית 80-97. מחירים שיפתיעו גם אותך. התקשה ובדוק, כוכבית 80-97.
יש חופשה ויש חופשת קיץ מפנקת. במלון הפאר לאונרדו ירושלים מבית רשת מלונות פתל. מבצעים והנחות בחבילות נופש לאמצע השבוע ולשבתות. כל המוצרים בחשרות מעודרת, רחצה נפרדת והכל במרחק הליכה מהכותל המערבי. ועכשיו כניסה חינם לאתרים נבחרים במתנה למזמינים שני לילות. אז למה אתם מחכים? התקשרו עכשיו, כוכבית 3222, רשת מלונות פתל, כוכבית 3222. אל תתפשרו על החופשה שלכם.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחייג כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר קול חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
שעה שנייה של נפש החיים, עורך ומפיק אותנו שלמה פולק, על הביצוע הטכני המאסטר אורי כהן. אנחנו ממשיכים לשמוע אתכם המאזינים, השיחות שלכם איתנו. לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
לילה טוב. כן. קודם כל תודה רבה על כל התוכניות.
בבקשה.
תודה. מי שבאחורי את מתכוונת. אוקיי, העניין הוא כזה, אני נלחצת מהמון דברים, אבל לא מהכל. אז לאחרונה, אני הבחורה במשפחה, ויש לי שבע אחים תחתיים לערה, וכל פעם שמישהו לא חוזר בזמן, או מישהו מעלם, אחד האחים, אז אני נלחצת ללחץ לא נורמלי, שכאילו אני לא יודעת מה, איך להסתדר איתו, אני... רק מהשבוע האחרון יש לי איזה 5 פעמים לפחות, זה הוא לא חזר מהתלמוד תורה שעה אחרי הזמן, כאילו אני ממש, יש מלחץ, גם זה יכול להציע לבריאות שלנו, אז איך אפשר להסתדר עם זה?
קודם כל זה באמת יכול להפריע לבריאות, זה כבר מפריע לבריאות, והשאלה היא, האם תמיד היית כזאת, פתאום קרה, זה משהו שהתעצם, זו שאלה מרכזית, אני בכלל לא שואל את השאלות האלה בהתחלה, משום שבדרך כלל תופעות יש להם הסברים. זאת אומרת, אדם שמטבעו תמיד היה פחדן או חרדתי, לא טופל, אז זה מתפתח עם הזמן. אדם שהכל היה בסדר, פתאום חלוץ לו חרדות, בדרך כלל זה ממשהו ש... בעקבות משהו שקרה ולא טופל. יש... הרקע הבסיסי צריך קודם כל להיבדק האם... מאז אומרת תמיד את כזאת, רק פשוט, איך אומרים, התבגרת, גדלת, הפחדים גדלו, או שפתאום זו תופעה שהגיעה בתקופה מסוימת לפני חצי שנה, שנה, שנתיים.
לא, כל הזמן, כל פעם זה קרה לי שמישהו, ואף פעם זה לא יסתיים באיזה טראומה, כלום, הכל...
לא דיברתי על איך זה יסתיים, דיברתי על הלחץ שלך, לא אכפת לי איך זה יסתיים, אני בטוח שהכל מסתיים רק בטוב. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מנהיג את העולם, דואג לעולם, מפנק את הכל לצד היותר טוב, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא היטיב לנו. אין לי לחץ למה קרה.
אני ממש אשתדל
כאן. זהו, יש לי לחץ מהתחושות שלך. עצם זה שילד אמור לחזור מהחדר, והוא חזר בסוף, אבל השעתיים עד שהוא חזר, יצאת מדעתך, זה משהו שהוא לא נורמטיבי. זה משהו שזקוק מאוד מאוד לטיפול. עכשיו, אם את מרגישה ש... זה מעבר לדאגה סתם, למשהו שמוציא אותך ממש משיווי משקלך. וזה הולך ונהיה כמעט על כל דבר, ואז מכיר את עצמך תמיד כזו. שווה ללכת לטיפול, אפילו מקצועי, אפילו איזשהו כדור. לא צריך לפחד מהמילים האלה, לא צריך לפחד. זה שלוות חיים בסוף. יש היום בעולם...
מה, כל פעם שאני מרגישה לחץ?
לא כל פעם שאת מרגישה לחץ. יכול להיות שאני מליצה לך איזשהו כדור שבאופן... קבוע את תהיה רגוע יותר ותקחי דברים יותר רגוע ופחות תהיה חרדתית. זה לא כל פעם שיש לך חסך מכדור. לא צריך גם לפחד.
זה בעיקר הנקודה הזאת.
הנקודה הזאת של מה?
שהילדים לא מגיעים ו... כאילו, שילד לא חוזר בזמן.
אבל למה זה קשור אלייך? את אימא שלהם?
מה? לא, אבל אני אחותם הגדולה, אימא שלי גם יש לה אפילו לחצן, אבל הרבה פחות ממני, היא הרבה יותר רגועה.
חוץ מהנושא של חזרה מבתי ספר ותלמודי תורה, הכל בסדר אצלך?
סתם בכללי בלחץ?
כן.
או מבחינת...
מנסיעות, ממבחנים, מרעיונות, מפגישות,
כן, הרבה פעמים הדופק שלי
יצא לי למעלה. אז זה חשוב, חשוב, שתקבי פגישה, ותעשי לעצמך לבחור, את יכולה לקבל איכות חיים, את חיה על סטרס, סתם. יש כדורים קטנטנים שמרגיעים את הבן אדם, אנשים נעשים בלחץ לקחת כדור, מה, אני לא נורמלי? לא, אנחנו נורמליים. יש אנשים שלוקחים כדור למרץ, יש אנשים שלוקחים כדור לשינה, יש אנשים שלוקחים כדור לכאב ראש, אנשים לוקחים כדור, להרגיע קצת החיים שלהם, קצת נשום עמוק. עכשיו, אם זה היה משהו שהוא בשליטה שלך, הייתי נותן לך תרגילים. נשמי עמוק, תחשבי, תראי, זה לא ברמת שיח, זה לא משהו שאת לא אומרת, מבינה שהכל בסדר. זה לא משהו שניתן לשכנע אותו. זה משהו שהוא קופץ לך, הוא הרבה יותר עצמתי ממך, את לא מצליחה להחזיק את זה אפילו. זה משהו שמשתלט עלייך, אז פשוט סובלת, ואין טעם שתסבלי. תקפי לך פגישה, תקחי להם שהם מקצוע, תספר להם את רמת החרדות שלך. תאמיני לי, את יכולה בייעוץ קל עם מעשה קטן, להיות הרבה יותר רגוע. עכשיו, תראי. דיברת על זה עם מישהו פעם?
לא, דיברת פעם עם מישהו. לא, לא מדי. לא עזר.
לא, אני לא חושב.
לא מדי.
אני לא חושב שזה ברמת דיבור, אני לא חושב שזה ברמת פסיכולוגיה בכלל, זה לא ברמה של מישהו שיזדור.
לא, לא, קצת רגשית, משהו בקטנה.
כן, לא, זה לא נמצא בתחום הזה, אני חושב שזה תחום הרבה יותר, משהו שקשור כן לכדור, משהו כן נוירולוגי יותר. זאת התחושה שלי. אני הייתי ממליץ לך מאוד, תנסי קצת לחכות עם זה ליום ראשון הקרוב, כשהרב אריה מונק משדר פה בלילה. הרב אריה מונק. יום ראשון בלילה. בשעות האלה, 11-12. אתם מקשיבים לעלות לשידור, תגידו לו שאני הפניתי אותך. והמומחיות שלו זה בנושא הזה של חרדתיות וכפייתיות וכדומה. והוא יגיד לך בדיוק אם זה בעיה נוירולוגית או משהו הרבה יותר קל. אבל אל תיבהלי מזה. אל תיבהלי מזה משום שאת סובלת לא עוול בכפך על כלום. את מנתחות של ילד שלא חוזר מהחדר. זו תופעה שאת צריכה להבין שאת משלמת עליה מחיר לא מוצדק. אז את בכלל לא אמורה לדאוג ממנו.
כן.
זה לא אמא חרדתית ש... עכשיו, גם אמאות שהן יותר מדי מפחדות, בדרך כלל יש סיפור מאחורי זה. מישהי מהשכונה האל של היום אחד לא חזר, היה תאונה. זה דברים מוסברים. זה דברים שאפשר לטפל בהם בפסיכולוגיה, ברגשית, בלעבור מקרה, בטראומה, בפוסט-טראומה. זה לא שם, לא נמצא שם, לא קרה משהו, ברוך השם גם, זאת השם גם לא יקרה כלום. הכל טוב. וזה גם לא הילדים שלך. זאת אומרת, את נמצאת במשפחה, וזה משהו שקשור אלייך, וזה מטריף את דעתך. בעברית פשוטה קוראים לזה את סובלת, ואת יכולה לא לסבול. אז רגע לפני שאת קובעת בשעה, תמתיני עם השיחה הזאת ליום ראשון הקרוב. בעזרת השם, תהיה לשידור אצל הרב אריה מונק, תגידי לעורך ולמפיק שאת מתקשרת, שדיברת איתי ואני ביקשתי שיעלו אותך באופן מיוחד, כי זה דחוף. שתפי אותו בדיוק בהרגשה שלך, ויתן לך בדיוק גם את המקום הנכון, וכתבת הנכונה, ואת האבחון הנכון. ואם יצטרכו גם את הכדור הנכון, ותאמיני לי שאת לא תכיר את עצמך. בסדר? בהצלחה רבה רבה. לילה טוב. לא לפחד מכלום.
חוסך שבטון מבלי לחסוך את האבא טוב מושיט את שרביטו לחולה פושט ידו אי לא מעלים מעל לצון מריתו גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו תוכו רצוף אהבה רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק משעת הנעילה לך דומיה תהילה ככל היד היא רק מקצת שמחות לפני משורת הדין מנהיג את עולמו ומלפני המלאכים דורש בשלום המון תוכו רצוף אהבה רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה תהילה עתיד אולי תפר תחת תפר שמן צסון תחת אבל מעטה תהילה תחת רוח כאה מוציא לנו מחילה נורא
ואנו אומרים לילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו. מיד יהיה איתנו המאזין, לילה טוב.
שלום וברכה.
כן, בבקשה.
כן, שלום הרב, רציתי לדבר עם הרב לגבי תפילות בישיבה. אני בתור בחור, כאילו, בתחילת שנה עוד היה מצבים שהייתי קם שחרית בישיבה. אבל עם הזמן, כאילו, תפילות בישיבה סוג של נמאסו, לא רוצה להגיד כן, אבל כאילו, התפילה בשטיבלה הרבה יותר נוחה. אז השאלה אם באמת, כאילו, יש מה לקום, נשקיע בלקום לתפילה, או שעדיף כאילו להתפעל בשטיבלה, כאילו, לקום קצת יותר מאוחר. ובסדר, כאילו, לא להיות עייפים.
יש עוד אופציה שלא אמרת. ללכת לישון יותר מוקדם ולקום לתפילה בישיבה וגם לא להיות עייפים.
אז
בעצם כל השאלה, בעצם השאלה היא אחת, רק שיש לה כמה אופציות. השאלה היא כמה באמת חשובה תפילה בישיבה. זאת אומרת, אם היא בסדר, אז בסדר, רוצה ללמוד בלילה יותר מאוחר, אני אקום בשמונה לשתלך ואני בזה שיהיה בסדר ערני. ואם התפילה בישיבה היא מאוד 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 חשובה, ואנחנו נדבר ונגיע למסקנה שזה באמת נמצא ברמה בסיסית של התפתחות בין התורה, אז יישארו לי שתי אופציות, או שאני אקום לתפילה ואני אהיה עייף, או שאני פשוט אסנחן את שעות השינה שלי, כי אני אבין שתפילה זה הכי חשוב. אני רק אגיד... אני רק אגיד לך דברים שאמר מרן הרב שח, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהכינוי שלו היה ראש ישיבה, הלכיל את דרך ככה העולם הלימוד הליטאית, ראש ישיבת פונוביץ', גדול דורינו שכבר לא איתנו, מרן בא לאבי עזרי, הרב שח טען שתפילה בישיבה זה אחד מסדרי הישיבה, גם ברמת החשיבות, גם ברמת ההקפדה, וגם ברמת ההתפתחות של בן תורה. אתה הפשך טען שיש סדר א', סדר ב', סדר ג', תפילה. תפילה זה אחד הסדורים. הוא גם התאים את זה ואמר שנכון שכל אחד גם מתפלל, גם אם הוא לא היה בישיבה. וגם בלבט מתפלל וגם בלדב שנמצא בכל זה מתפלל. אבל התפילה בישיבה יש לה חלק נכבד מאוד בתרומה למושג בן תורה. דווקא התפילה הייתי התאימה והיא סדר מסדרי הישיבה. הוא היה מאוד מאוד מדבר על זה עם בחורים ברמה אישית. הוא אומר, חשוב לך סדר א', חשוב לך סדר ב', למה לא חשוב לך תפילה? זה סדר של הישיבה. סדר תפילה זה סדר כמו הסדרים. והוא אף אמר שלדעתו בחור שיודע להקפיד על תפילות בישיבה, עשיית הדשמה שלו בלימוד תהיה גדולה יותר.
כן, אבל לפעמים אני קם לשחרית בישיבה, אז סדר א' אני יותר עייף. כאילו, זה גם לא, זה לא חייב לפגוע בזמנים, יכול להיות שאני אספיק קצת את הסדר א' בזמן. אבל סדר א' אני יותר עייף. זה אוטומטי, הכל, אז אני הולך לישון באמצע הסדר, אז כאילו, מה העייפות?
זה ודאי שזה לא נכון.
ודאי שזה יתקע.
אין ספק. בואו נעשה רגע סדר ככה, כדי שלא נהיה מבולגנים יותר מדי. אתה הולך לישון בשעה מסוימת בלילה, ואתה לא צריך להגיד לי אותה עכשיו, כי היא לא רלוונטית. נניח שזו השעה 2, בסדר? נניח. אתה הולך לישון בשתיים.
נניח עכשיו.
כן, לא, עכשיו זה לא רלוונטי, כי אתה באמצע דיון. אתה לא החלטת אחרי שנחליט, אתה ממחר תוכל להתחיל את זה. אתה הולך לישון בשתיים. בפניך עומדות שתי אופציות. או בכוח להתעורר ברבע לשבע, ולהיות בשבע בישיבה. ואז אתה משלם על זה מחיר של באמת סדר א', אתה לא מחזיק את עצמך, אז אתה צריך או לישון, או שאתה נרדם על סטנדר, לא משנה, אתה לא מתפקד סדר א' כמו שצריך. אופציה שנייה, לא לפגוע חף שלו בסדר א', קרי, אני לא אתפלל בשבע, אני אתפלל בשמונה, אני אוסיף לשעת שינה, תתקן אותי אם אני טועה בתרגיל, בסדר? אני כן. אומנם מוותר על ארוחת בוקר, אבל בסדר, אני מצליח לסעוד סדר א' בלי ארוחת בוקר, מספיק לקפה, אני בתשע, תשע ורבע בסדר.
סדר א', תוכל לקראת.
כן, יפה. זאת אומרת, שנינו מסכימים שהפער של העייף והלא עייף, זה באמת עוד שעת שינה שהיא חשובה מאוד. עוד שעה שינה בלילה זה משהו שנותן כוחות לכמה שעות ביום. אז אם הגענו למסקנה מאוד ברורה, ודברי הרב שך כנים ונכונים כלפי בן תורה, אז אנחנו נעשה סינכרון מחדש ונחליט ששעת השינה הקבועה שלי היא לא שתיים, אלא היא אחת. אבל לא ישן משתיים עד שמונה, אלא מאחת עד שבע. או לא מאחת עד שמונה, אלא משתים עשרה עד שבע. אני פוגם קצת בסדר ג' או בסדר ד' שלי. כולם הולכים לשם, באחד זה נגמר סדר ג', אבל אני ממשיך עליהם חבוס עד 12, 1, 2 בלילה, כי אני מסמיד. אבל זה פוגם בסדר שגורם הסדר התפילה. אז כשם שלא יהיה לי הו ואמינה שאני את סדר א' יוותר, כי אני לומד סדר ב' טוב. אם הבנתי שתפילה בישיבה היא אחד מסדרי הישיבה, וזה עוד מבטח לי שייתן לסיעת לשמה בלימוד, אז אני יערך בהתאם כאילו השעה הכי מאוחרת שלי זה שבע. ואם זה תלוי בלילה, אז אני אבטר על שעת לימוד בלילה, נכון, זה כיף, זה גשמק, זה נחמד, זה בחורים, זה אווירה אחרת במסמדש. אני בעצמי, ברוך השם, בוגר ישיבות, מכיר את השעות האלה, מבין על מה אתה מדבר. אני, לצערי או לשמחתי, לא יודע איך תקרא לזה, אני נהניתי משני העולמות. לא ויתרתי על שעות מאוחרות של הלילה אף פעם בישיבה, אבל מידך לא ויתרתי על אף פעם לתפילה בישיבה. לשמחתי אני יכול לומר, אני באמת לא אומר את זה, לא מתוך גאווה ולא שמגיע לי על זה שום פרס, כי כמו שאני לא חושב שמגיע לי פרס שהייתי בסדר א' בישיבה, אבל מימי לא הפסדתי תפילה בישיבה, עד יום החתונה שלי, כולל יום החתונה. ותאמין לי, אתה יכול לשאול הרבה חברים שלי בישיבה, שגם ראו אותי בשעות הקטנות של הלילה. בסדר, אז אני לא תובע מכל בן אדם שזה נורמלי שיחשום ב-3 ויקום ב-6.5 רבע ל-7, זה לא הגיוני. אבל כן, בהחלט, בדברים. השיקול הוא לעשות
שחזור. ולפי זה בעצם, אם אני עכשיו קם קצת מאוחר, אז זה אפשרות להגיע לשחרית הישיבה בצורה מאוחרת, או ללכת לסיבך, אז גם עדיף להסיק את הסדר הזה.
ספר לך עוד סיפור מרב של מזל מנוירבך, ואז ביחד נעשה את התרגיל, בסדר? שמזל מנוירבך נכנס פעם לישיבת כל תורה, שם הוא היה ראש אישי, וראה בחור שתפילין ככה מתחת לחיקו, יוצא לכיוון השטיבלה, אמרו, לאן אתה הולך? להתפלל? אמרו, תתפלל בחדר, או בבסמד, שאומר לו, הרב ביוחיד, יכול להרוויח תפילה במניין. אמר לו, כן, אם אתה תפעל במניין, אז גם מחר תעשה את זה. וביוחד, זה יחייב לך מחר תקום לישיבה בתפילה בזמן. זאת אומרת, כשמזל מנחה, אז שוב, זה כמובן מדובר על בחור שזה יטריד אותו. יש בחור שזה לא יטריד אותו לתפעל ביחיד, ושלום, הוא קיבל את אמר כשמזל מנחה. דברים כרגע, בנם שהעירף שומעים שזה מדבר אליו, שהוא נמצא בו, הוא מונח בזה. לכאורה, יוצא גם מהדברים הללו, שעדיף, לפעמים אנחנו קוראים קצת יותר מאוחר. 7:15 או 7 ולא משנה כמה, לא מכיר את הקצב בישיבה, ויש לי אפשרות להשתלב אפילו הלכתית בישיבה. יש הלכות האלה, מי שמאחר פסוקי דזמרה. להיות חלק מהתפילה בישיבה אפילו שהיא לא שלמה, בוודאי שעדיף. א', כי אני מרוויח ומכתיב לעצמי בתת מודע, אלו סדרי הישיבה, וזה חשוב מאוד. אז היום זה חצי תפילה, מחר זה יהיה 3 תפילה, מחרתיים אני אסתנכן ואתחיל להיכנס למסלול ש... כן, אני כל התפילה נמצא, כי זה סדר מסדרי הישיבה. לדעתי, ומתוך הבנתי, ואם דעתי חשובה לך, ומאמין שכן, כי לכן התקשרת, ביום שאתה קצת יותר לא מאוחר, עדיף תפילה לא מלאה בישיבה, ובישיבה, מאשר תפילה מלאה ובשתיב לך. תראה, זה גם... אני אכנס איתך לפרטים שהם יותר קטנים, אבל הם פרטים חשובים, גם בעולם ההלכתי וגם בעולם התורני ובמבנה של הבן תורה. הסדר של בחור שמצליח ועושה את זה נכון וקם לתפילה, ויש לו ככה מ8:00, 8:15, 9:00 גם זמן לאכול כמו שצריך. אני מדבר עכשיו ברמה הכי פשוטה. אין לה סדר א' שלא תחליף. אני מכיר גם את הכניסות ב9:10 אחרי שטיבלך במרוצה לתוך הבסמדה של אספיק תחברוסה. יכול להיות שזה אנרגטי וטוב. אבל אין כמו סדר א' שבא אחרי תפילה, אחרי ארוחת בוקר, באישו ודעת, כמובן עם שעות שינה נורמטיביות שסנחנו אותם לילה קודם, ולהיכנס למסלול של אדם מסודר, זה משליך את אותותיו גם לחיי האברכות ולחיי המשפחה בהמשך, אני אומר לך את זה מניסיון. גם אם במחיר של לילה אחד ישרנו מאוחר, ובגלל זה שילמנו במחצית או בשלושת רבעי תפילה בגלל זה, עדיף. כי זה המסלול. אני מלמד את עצמי ומרגיל את עצמי, זה המסלול. כמו שאני לא יעלה על הדעת, שאם אני יקום או יצליח בתשע וחצי להיכנס לסדר, אני לא אגיד, טוב, הלך לי חצי שעה מהסדר, אני כבר לא ילמד סדר א'. לא, אני מספיק סדר, כל מה שאני יכול להספיק. כך גם בתפילה.
גם בתפילה הישיבתית, פחות, כאילו, אני מעדיף את התפילה בשטיבלך, מבחינת המהר ופחות חולה.
זה ברור, זה פחות נכון. נכון, אני אגיד לך משהו. הסיבה שזה קיים אצלך היום, וזה גם מובן, זה מאותה סיבה שאנשים שהם בוגרים של ישיבות, ואתה יודע, היום אתה, אנחנו כבר 20 שנה מחוץ לישיבה, ואנחנו לא מתפעלים ממיין שאחרית ישיבתי, שמתחיל בשבע עד שמונה, ובשמונה ורבע בקריאת התורה. היום כשזה עובר את 45 דקות, אנשים כבר דופקים עם הרגליים שהם בלחץ. הסיבה היא משום שטעמנו משהו אחר. אתה מבין? האמס להמיתו היא, שאין דבר יותר טוב מלהתרגל לתפילה ישיבתית. אתה מבין? ברמת השאיפה, זו עכשיו את הפרקטיקה, ברמת השאיפה. ודאי שאנחנו נתפעל מילה במילה, בלחם, בנעימות. נכון, נכון. אז יש בחורים שמוצאים כל מיני פתרונות, וכשממתינים לסיום השמונה עשרה שכולם הם לומדים משהו, כמובן לא לעבור על זה בחזרת השעת, כי זה נגד ההלוכה. וכשמאריכים בתחומים לומדים משהו, ומוצאים מה לעשות, ומסתדרים. שוב, זה קודם כל מגיע מתפיסת עולם שהפשט הוא שסדר תפילה בישיבה הוא חשוב כסדר א', ב' וג', והוא בונה את צורת הבן תורה שבאדם כמו סדר א' ב' וג', זו אמירה של הרב שח, לא שלי. ואף נותן סייעתא דשמיא לשלושת הסדרים שנמשיך היום. אז בכלל ברכה כפולה, זה לעבוד פחות ולהרוויח יותר, ולהבין יותר פשטים ולהספיק יותר. זה תפיסת עולם. כשמנגיעים לתפיסה הזו ומפנימים, באמת כל הבעיות הופכות להיות לטכניות יותר. אז אני אוהב, אני חושב מוקדם, לא מתחבר לתפילה, אז אני עושה מחר בפסוק את עזרים יותר בנחת. את הפתרונות מוצאים, אבל זה צריך לעבור מתוך אמון. אתה בן אדם שלא מאמין במה שהוא מוכר, כך אפילו פועל של שיווק, סליחה שאני משווה, אבל זה לסבר את האוזן. אדם לא יאמין במוצר שהוא מוכר. אז כל הקשיים יצופו. אז הוא לא רוצה לקנות, ובבית הזה לא פתחו לי, ושם אין כסף. בסדר, כי גם אתה בלי אנרגיות שאתה מוכר את המוצר. ואם אתה בא אש, אתה מאמין שאתה מוצר, מוכר פה מוצר שיכול להפוך את החיים של כל מי שקונה אותו. פתאום הקשיים יהפכו אצלך למזערים, אתה מוכר משהו אמיתי. קודם כל זה מגיע באמון במוצר. אחרי שיש לך אמון במוצר והבנה שזהו המסלול וזוהי הדרך, הכל נעלם. בסדר, שיהיה לך בעשיית הנשמה הגדולה בעזרת השם.
טוב, יישר כוח.
לילה טוב, בהצלחה גדולה. כל טוב.
כשאני חושב לאן נפנה עכשיו שרע לי מנסה להתנער מכל מה שקרה לי שוב אני עומד בצד חושב על אהבה רק רוצה להיזכר בכל מה שעשה בתפילה אוהב אני לך זרקות בשמחה בוקר עוד השמש לא חיכה לי אני רק מיוחד על היום שעוד לא בא לי עכשיו אני רואה את שואל מתי כל זה נגמר ואם כל זה חושב אני מתי יבוא מחר בתפילה
בשמחה אלוקי ענני הו כי שמתפלל בוקר עוד השמש לא חיכה לי אני רק מבין על היום שעוד לא בא לי עכשיו אני רואה את שואל מתי כל זה נגמר ועם כל זה חושב אני מתי יבוא מחר בתפילה
מאזינה שאיתנו על הקו. לילה טוב. מיד אנחנו נשמע אותו. לילה טוב.
לילה טוב, דוד.
כן, בבקשה, דוד.
אני רוצה בעצם להודות לרב. דיברתי עם הרב לפני חודשיים בערך. אמרתי לו שהיה לי אקמי עליי מבוגר. אמרתי אז על הקשיים כאילו של השידור, של השידוכים, של אמונה. הרב אמר לי אז בדרך אגב, על סיפור על שיר השירים, 40 יום. כן, אז אני מיד אז התחלתי, יום אחרי שהרב דיברתי התחלתי שיר השירים. וביום ה-40 היה יום ראשון, סיימתי שיר השירים, וביום חמישי אותה שבוע, אותו שבוע, אז לפני חודש כבר, חודש ושבוע הכי התארס.
וואו, מה זה טוב. קודם כל מרגש ומשמח, ואני רוצה להגיד לך שמצד אחד אני שמח שאתה לא הראשון, אבל כל פעם שמספרים לי את זה, זה מרגש אותי כאילו זה פעם ראשונה.
אני אגיד לרב את האמת?
כן.
את האמת לא הבנתי. בתוך הלב אמרתי, עשיתי מספיק סגולות. אמרתי, אבל אני אגיד. זה אף פעם עשיתי, אני אגיד.
אני כל כך שמח לשמוע, ואני עוד יותר שמח שגם בטח מאזינים נוספים שומעים את זה, זה עובד, ובזאת השם גם אצלך בשמחות בקרוב, ושתמיד יהיה בבית שלכם שמחות, ושאר כוח גדול טלפונים כאלה מחזקים אותי, ואני בטוח את כל המאזינים גם.
שאלה קטנה גם.
כן.
אני, יש לי בדיוק חבר טוב שנפרד. וזה מאוד מאוד מלחיץ אותי עכשיו. אני פעם חושב מה יהיה, כאילו, אפילו שהסטטיסטיקה לא אמור להיות, אבל זה מאוד מלחיץ.
תראה, אין סיבה זאת אומרת, הגיונית, אני מבין למה אתה נלחץ, אבל אין סיבה אמיתית שתלחץ. מתי זה קרה שהחבר שלך עשה את זה?
לפני שבועיים,
בסדר, זה טרי, זה יעבור, לכן לך מה לדאוג. יש הרבה יותר סיפורים מוצלחים מאשר זה, ומטבע הדברים שקורה סיפור ככה קצת כואב, הוא קרוב, אז הוא נותן איזושהי השפעה, זה יעבור, לכן לך מה לדאוג. אין סיבה לדאגה. כן, זה טרי, זה כואב, זה לפני שבועיים, זה חבר טוב. בטח, בטח, זה אין לך מה לדאוג, זאת השם. עוד מעט אחיך להתחתן, תשמח איתו ביחד, מיד אחר כך אתה, הכל יהיה בסדר.
אמן.
תהיה רגוע לגמרי, הכל יהיה טוב. תראה רק את הטוב, יש הרבה טוב. שרות טובות בהסלוחת, תודה על השיחה הזו, מזל טוב, ובזאת השם שנמשיך הלאה לעשות דברים טובים. לילה טוב למאזין ומאזינה הנוספים שאיתנו על הקו.
שלום, מדברת שושנה.
כן, בבקשה.
אני בסביבות ה-68 ובעלי גם בסביבות ה-70 עוד מעט.
כן.
ויש לנו כל הזמן ויכוחים וקצר. זה הרות, כמו שאני ילדה קטנה כאלו, כל דבר. למה, למה, למה? בחור טוב, בן אדם טוב, הכל, את הנשמה הוא מביא. אבל לפעמים הוא גם הוציא את הנשמה בחזרה, מה אני יכולה להגיד לך? לא יודעת איך לנהוג. אם אני שותקת, למה את שותקת? אם אני עונה, למה את עונה? זה מאוד מאוד מדחדך אותי. הוא בן אדם בחוץ, נותנים לו את הפעמים לו את הכתר. אני אומרת לו, חוכמוס בחוץ, צריכים את הכתר לפה, אני אוכלת אותה. למה? למה? כל תה ככה בנהד, הוא כל פרפטן. כל מהר מהר, למה ככה? אני לא יודעת איך תתנהל, הוא גם לא מרגיש טוב, גם אני לא מרגישה טוב. שבורת ירח, שנתיים כמעט מאז, ניתוחי ובלגן. ולא יודעת איך מה לשתוק, לדבר, להגיד, לצעוק. לא יודעת, יש לי 6 ילדים שעוברים, ילדים טובים, ברוך השם, נשואים, בעלי בתים, עורכים גם. אני לא תסתכל על הדברים הטובים, תסתכל על הקשקושים האלה. הוא עומד בקוליל, וגם אוהבים אותו שם. הוא נותן, הוא אוהב לתת, לתת. ואני אומרת לו, למה אני צריכה לשמוע כל זהב בעוץ ופה? מה אני עושה עם זה?
ראשית כל, אני לא יודע אם זה ינחם אותך, אבל את מדברת על בעיה שהיא כל כך נפוצה. אנשים לצערנו הרב הרבה יותר חשוב להם להיות נחמד בחוץ.
נכון.
מאשר בפנים יש איזושהי תחושה שאומרת בבית שלי, מכירים אותי, יודעים מי אני, אין צורך בהצגות, אין צורך במסכות. זה לכאורה הסביבה הטבעית שלי. בחוץ חשוב שיחשבו שאני רגוע, נחמד, חייכן, טוב לב, טבע האדם. אם כי זו מחשבה הפוכה מהמציאות ומהאמת. כי בבית שלנו הכי חשוב שאני הכי מקסימים והכי סבלניים והכי נחמדים והכי מכילים, כי זה הבית שלנו, זה החממה שלנו. פה גודל העץ, פה נוטה השורשים, פה צומחים הפירות. זה מאוד טבעי, אני לא בא לנחם אותך, אני רק מעדיקן אותך שאת מדברת על דבר מאוד 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 ידוע. דבר שני, בוודאי, בוודאי לא בצעקות. זה לא, א', זה לא דבר שאפשר לתקן איתו כלום. צעקה לא מובילה לשום דבר. דבר שאני צריך
לזה. אבל לפעמים אתה לא...
נכון, אני לא מדבר ברגעים...
חמנות.
אני לא מדבר על רגעים שבאדם מגיע לאיזשהו קצה, והוא עושה את זה מחוס סברה. אני מדבר כמהלך שעל מה אני צריכה לעשות, לצעוק, לשתוק, לדבר, לצעוק לא. אני אגיד לך עוד דבר.
למה כל היום? למה? כמו ילדה קטנה. למה שלא נקרא לילדה קטנה? אני כבר גבוהה. למה?
נכון. עכשיו, הדבר שאני כן מאוד מאמין בו, ואם כי אני אומר לך שבכלל קשה לשנות אנשים, שינוי זה הדבר שהכי קשה לבן אדם בכל רגע בחיים ובכל גיל. אנשים לא אוהבים להשתנות. קל וחומר בגיל 60-70, שמה שנקרא, אומרים, אדם כבר ראה דבר וחצי בחיים שלו, הוא לא בחור צעיר. לעשות שינוי בכזה גיל זה הרבה יותר קשה. יש שני דברים שאת כן יכולה לעשות, וזה בגדר השתדלות, ובעזרת השם זה גם יכול לעזור. דווקא לפתח איתו שיחות ברגעים שהכל רגוע, שאין מריבה, שאין מתח בבית, שלכאורה עכשיו יש ימים שהכל בסדר. ואת מסכימה איתי שיש ימים כאלה.
זה לא בא שיחה, מה יש? הוא לא בא שיחה.
בסדר,
לא רואה
מהילדים
גם. הוא לא בא שיחה.
הוא לא בא שיחה, את כן יודעת לדבר, את נשמעת שיודעת לדבר טוב. את ישבי על ידו, תחילי לו כוס קפה, תגיד לו בא לי יקר. אתה יודע כמה שנים אנחנו ביחד. ברוך השם איזה משפחה הקמנו יחד, כמה אהבה יש בינינו. חבל שרגעים כל כך יפים יכולים להרס בגלל כל מיני גחמות אישיות. אני אומרת את זה מתוך כאב, מתוך הערכה, מתוך אהבה, מתוך אכפתיות. לדבר על ליבו. זה לא משפיע מהר. זה לא משפיע ברגע, זה מטפטף. וזה מטפטף דווקא ברגעים שהכל בסדר, כי כשנמצא מתח או שיש איזשהו כעס או גחמה, זה לדבר לקיר. ואז
הוא העניין... לוקח אותי לשיעורים, מחזיר אותי, הכל...
מצוין, הכל נחמד.
הכל כן, ואני מביאה שם משהו דברים לילדים, או יש שם נותנים הרבה הרבה לחמניות וחלות, אז מחלקת פה לאנשים. אבל את לא צריכה, אבל את לא צריכה. אמרת לא מזה נזרק, אנשים פה רוצחים, משוועים לזה, אז למה שאני לא אתן? את לא סוחבת על הגב, עשה באוטו, מביאה לשכנה פה, לשכנה פה, אין ילדים. והוא כועס, וזועם כל הזמן. לא יודעת איך להתנהג לפעמים.
תראי.
לוקר על זה, לא לתת.
לא, אפשר...
יש לו בית.
קודם כל, לוותר זה תמיד דבר חשוב, ומרן הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר, מעולם לא ראיתי מוותר מפסיד. זה דבר ראשון, אם אפשר לוותר, זה ודאי טוב. בלי קשר, בלי קשר, כן לעשות שיחות ברגעים שהכל טוב. אפילו אם יש לך תחושה שהוא לא בן שיחה. ואפילו שאת אולי מרגישה שהוא אפילו לא מקשיב. דברים נכנסים. ודברים נכנסים כשמגיעים עם ערימת מחמאות בהתחלה, ערימת מחמאות בסוף, וביקורת עדינה באמצע. כמה חבל, כמה זה יכול להיות הרבה יותר טוב. לא שיש לי תלונות, אני כל כך מעריכה אותך, אתה אדם מקסים. אבל למה ברגעים מסוימים צריך לקרוא ככה או ככה? בוא נשמור את זה ביחד. זה דבר אחד. דבר שני, אני מאמין, וכמו שאת מספרת, שמדבר בן אדם לומד, הולך שיעורים ודברים מהסוג הזה.
כן, הוא הולך לכולם שתהיה אפשרי, הוא הולך לכולם. אחרי צהריים גם הולך. אז אם אני מבקשת משהו, את מטלת אותי מהתורה, את מטלת עם תורה, את לא אוהבת תורה, את לא... אבל אני אומרת, אם אני צריכה אותך, אז מה קודם, התורה או אני? אם אני צריכה לך איזה רופא, אם אני צריכה לזה מקום,
נכון.
אז אני צריכה, אתה נומד בשביל לעשות ולתת, לא בשביל התורה רק.
יש, יש.
התורה היא לא צריכה שזה.
יש איזשהו רב בכל, מישהו שהוא נקרא רב שלו או משהו?
מה? כן, אני, כשיש לי דברים שממש, שאני אפשרים, אני מצטעת
לרב
שלו ואני מדברת איתו.
הבנתי. אז קודם כל את עושה בסדר, אבל דבר שני, אפשר בלי קשר לבקש מהרב. לא כשקורה משהו, אלא שבאופן סדיר, יש שיחות על העניין הזה. על העניין הזה שלפעמים אנשים...
אמרתי לו, לא מספיק דף יומי, מספיק תמונה מוסר. זה אנשים שעוברים לתשובה, זה אנשים שאנשי עמל, וזה, והם חושבים שרק התורה צריך
לעלות
וזהו.
בתוך התורה אפשר להכניס כל כך הרבה מוסר, וכל כך הרבה לדבר על זה, ואני אומר לך שאני קיבלתי פעם אחת טלפון מאישה שבעלה יושב אצלי בשיעורים היה, וממש כמו שאת מספרת, בן אדם נחמד ומקסים וחייכן, וכשאשתו סיפרה לי איך הוא מתנהג אליה בבית, אני פשוט לא חשבתי שהיא לא נורמלית עד כדי כך. עד כדי כך לא האמנתי שיכול להיות כזאת קיצוניות בין בן אדם. ואז היא אמרה לי, הרב, אני לא מצפה שתשנה אותו, אני מבקשת לי דבר אחד, כל שיעור תכניס כמה דקות על זה, שתי דקות, דקה. תגיד כמה חשוב לנו להיות נחמד בחוץ, אבל הבית הרבה יותר חשוב. תגיד, עכשיו תראי, בסוף זה לא מגיע מרוע, זה טיפוס כזה, אתה יודע.
כן, ברור, ברור, אני כן, אבל זה...
אז אם הוא ישמע אותך בשיחות ברגעים שהכל טוב, ואת גם קצת תוותרי, והוא גם ישמע מהרב שלו כמה דקות בשבוע עוד פעם על זה, זה לאט לאט. זה לאט לאט.
הוא אומר, את לומדת, ככה מלמדים אתכם בכללה, ככה מלמדים אתכם במדרשת. אנחנו לא מלמדים אותנו,
כן, נכון, זה הוא אומר בשעות שהוא... נכון, נכון. שוב, אני שוב מאמין, מאמין כן בשיחות אישיות, בזמנים רגועים. כן, תדברי את הרב שלו, תגידי את שדברת והתייעץ, וזה מאוד חשוב שיתנו קצת על זה שמה בשיעור, כי שמה, הפוך, תעצים את הרב. כל מה שאתה אומר, מה שעושים אחר כך קודש קודשים, אני מתחננת אליך, תפקי לו. בעלי איש מקסים. אבל בבית הוא לפעמים נכנסת לגיהנום. בבקשה, רב, רק לך הוא שומע.
כי אני
כשיש עולה חמאס,
אני מתקשר.
זהו, אז אני אומר לא להתקשר אליו כשעולה חמאס, כשהכל טוב. להגיד לו, כן, כשהכל טוב, להגיד לו שייתן כמה דקות כל יום על זה. לתחזק משהו טוב, לא לחכות שיהיה פיצוץ. ובעזרת השם, ותתפללי על זה, יהיה לך ישועות. תשעה טובה.
תודה רבה.
שיהיה לך לילה טוב ושקט בבית, ותמיד אהבה ושמחה וזוגיות.
אני מאוד נהנית מהשיחות שלך.
תודה רבה.
עכשיו למשל נשארת הצעות כאלה.
וואה.
למה צעת כאלה? למה את חושבת ככה?
טוב, תשמעי, לפעמים שאנחנו, בדיוק, שאנחנו נזכה לעשות דברים טובים ונכונים למען עם ישראל.
אמן, תודה רבה.
בשורות טובות. ולפני ככה שנצא, בהצלחה שיהיה לך. לפני שנצא ככה ל... שיר שחותם את תוכניתנו, רבים השואלים, בפרט עכשיו אנחנו יוצאים לימי בין הזמנים, נערים, מסגרות, מבולבלים, מוצאים, לא מוצאים, יש כתובת אחת, ארגון בנערינו. כך שמחתי לשמוע כשהגעתי כאן לשידור, חיכה לי פה בן אדם למטה, אמרו לי הרב, שבוע שבוע חיברת אותי לבנערינו, באתי לבשר לך שבעזרת השם, בזמן אלו לקרוב, אח שלי מתחיל מסגרת, שבנערינו סידרו לו מסגרת, וכל כך נהניתי, באתי פה לשידור עם אנרגיות, כיף לשמוע שבן אדם מפנה למקום, ומקום עושה עבודה נהדרת, ועוד בחור מוצא את מקומו, ועוד משפחה מאושרת שמישהו נכנס למסגרת טובה. אז לכל השואלים, בנערינו 03-678-0521. ארגון בנערינו עושה עבודה נהדרת, שיבוץ נערים למסגרות והתאמה וליווי ותמיכה. 03-678-0521 לבחורים שעדיין לא מסודרים במסגרות, או שמתקשים במסגרת, רוצים משהו אחר. זה המקום, בנערינו, 03-678-0521.
דע שיכולים לצעוק בכל
מבדקה. במשך זה אנחנו חותמים את תוכניתנו ליום נפש החיים. תודה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל הטוב ועל כל המדהים שהוא רק נותן לנו, על חום, אהבה וחיבוקים ושמרעיף עלינו בשפע כל כך גדול. תודה רבה לך בורא העולם, אנחנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד.
צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע.
תודה מיוחדת לשלמה פולק, העורך והמפיק האגדי.
יכולים
לצעוק
בכל במה דקה
את תלמידי אהובי אשר גיא בר אשר אין שני לו,
ואיש לא ישמע.
כמובן לחברות של מוישי כאן שבאמת עושים שטייגן יחד בלילה למען כלל ישראל,
בכל במה דקה.
למאסטר טכנאי אורי כהן שעושה מלאכתו נאמנה, ונראה עליו כאילו עכשיו השעה 8 בבוקר, איזה אנרגיות.
ואיש לא ישמע.
חייב תודה מיוחדת לידידי הרב יצחק בן יחיאל, שלא מפסיק לעבוד, ועוד נער ועוד נשמה ועוד נשמה, ולא סתם יקרא שמו בנערינו, כי אמת נערים רבים הולכים עם חיוך רחב בזכותו. תודה רבה לכם, אז הנה כל חיי הקרים שהייתם איתם עד שעת לילה קור מאוחרת. אנחנו עם ירצי השם נשוב ונשתמע כאן ביום ראשון בין 6 ל-7 עם תוכניתי שיחת היום, וביום שני הבא עם עוד תוכנית נפש החיים. ועד אז אך ורק בשורות טובות. אם הסיבה שלא הלכתם לישון עד עכשיו זה מפני שהזנתם לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון. לילה טוב.
יכולים לצעוק בכל במה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. דש יכולים לצעוק בכל במה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. שיכולים לצעוק בכל מעמדך, צעקה כל כך גדולה.